ברוכים הבאים לבקסטייג', אנחנו נמצאים כאן באולפני פודקאסט סטודיו, כאן בפרק סיום עונה, מספר 10, אנחנו גאים ונרגשים לארח את מנשה זלקה. זו המהות של הפודקאסט, להביא את האנשים הכי מעניינים, מרתקים, פורצי דרך בתחומם. מנשה זלקה הוא ללא ספק הדוגמה הכי טובה לכך. מליגה א' עד לליגת העל עם הפועל חדרה הצנועה, דרך שירות קרבי בעורב צנחנים, הוא קול קורא של קהילה שלמה. והוא גם השחקן הראשון, הפעיל, שהדליק משואה ביום העצמאות. כל זה באיש אחד. פתיח ומתחיל.
מנשה, כיף גדול שאתה כאן, תודה שאתה מתארח אצלנו.
תודה רבה, כיף להיות כאן.
איך אתה בימים אלו, פתיחת עונה?
ימים משמחים, אחרי משחק אתמול נגד אשדוד, אחרי ניצחון טוב, 2-1 בחוץ.
משחק שאני ברצף גם.
משחק שאני ברצף, אנחנו נותנים גאווה לעיר שלמה.
איזה כיף לשמוע, אני רוצה ככה שנתחיל קצת עם הפעם הראשונה שלך במגרש הכדורגל, אתה זוכר את הרגע הזה?
בתור ילד, תמיד אנחנו גדלנו בשכונות ככה מרובות מהעדה שלנו. 70-80% מהשכונה שלנו עדה, שכונת יוספטל בחדרה, רובה אתיופי ועוד ככה מחבר העמים. ובפעם הראשונה שהגעתי לדשא בהפועל חדרה בגיל 7-7.5, משהו כזה, זה עולם אחר. פתאום אתה רואה אנשים אחרים, ואתה רואה, פתאום אתה נכנס לתוך מסגרת ומשמעת, זה משהו אחר, זה חוויה שאתה הולך איתה, שמלווה אותך כל החיים, ושאתה מסתכל אחורה, עכשיו שאני בן 31, ומשחק בליגת העל, ואני מסתכל אחורה איפה התחלתי, זה באמת גאווה גדולה ותחושת סיפוק.
הדרך שלך הייתה סלולה מההתחלה לבוגרים, כאילו שהתחלת לשם מהילדים?
לא סלולה, שמע, נחשבתי ככישרון.
יש הרבה כישרונות,
נכון? כן, יש הרבה כישרונות, ואתה יודע, ואנחנו, אצלי בשכונה היו כישרונות בעשר דרגות יותר טובים ממני, אבל הלכו לאיבוד בדרך, וזה מצער, כי גם לא היה מי להכווין אותם. ולכן גם שאני במסגרת, בין השאר בזה שהדלקתי מסורה, שבחרו בדלק מסורה, זה כי אני עושה הרצאות לבני נוער. וזה מה שחשוב, ושאני הולך לבני נוער האלה, כדי שלא הולכו לאיבוד, והתרכזו בדבר שנקרא או כדורגל או לימודים, ואני שמח שאני מנסה מצליח להתוות להם את הדרך הזו, אבל זה לא מבטיח שום דבר. כי בלי השקעה ובלי רצון.
היית מוביל כשחקן, למשל בנוער?
כן, שחקן די מוביל. שחקן הרכב, ניבו שאני ככה בנו את העתיד ככה בפול חדרה, עוד בימי של ליגה א', שאני אגיע לשם ויוביל, אבל יש החלטות יותר טובות שעושים.
מי ילדים, נערים, כבר הבינו שאתה הולך לקראת בוגרים?
כן, כן, בטח, בטח. הייתי שחקן התקפה, הייתי בכלל...
זה אפשר להגיד שהדרך שלך הייתה סלולה כבר.
כן, אבל שום דבר לא בא בקלות.
זהו, אני רוצה לגעת בתפקיד שהיית משחק כנער, כי אתה יודע, אנחנו נכנסים להתאחדות. אני רואה מנשה זלקה ונערים, א', 17 שערים, שנה ראשונה בנוער, 17 שערים, משהו כזה בכל המסגרות. ועכשיו אתה משחק בכלל קשר אחורי, כזה 50-50, דפנסיבי, נכון?
זה נכון.
מתי נעשה בכלל השינוי הזה?
אחרי הצבא. אחרי הצבא, אתה מאבד חדות, אתה כבר, זה לא אותו שחקן, כי הטאץ' שאתה מאבד, זה שונה, אתה מאבד הרבה דברים, אבל מה כן מתחזק, זה הרוח לחימה והעוצמות.
התקשחת.
כן, הרבה, אתה לא מאמין כמה.
שמע, זה הפסד וניצחון.
זה ניצחון לגמרי, כי אם מנשה זלקה שלפני הצבא היה ממשיך לקריירת בוגרים, הוא לא היה מגיע לליגת העל בחיים.
כן, אתה חושב? כי זה אחת השאלות שלנו. אם היית...
באחריות. אין סיכוי.
עזוב, זה כאילו, אתה אומר את זה רוח לחימה, ועשית בשבילך זה צעד מדהים לעשות את הגיוס הזה לצהל, אבל פספסת 3 שנים בהתפתחות האישית שלך כשחקן באותם זמנים. כי אתה יודע, אנחנו רואים את המגזר הערבי שלא מתגייס לצהל, הם עושים 3 שנים והם בפער על שחקנים ישראלים שכן מתגייסים לצהל.
אני מסכים איתך שלאדם שלא מתגייס לצהל, אתה לא משנה אם זה ערבי או נוצרי, אלה שלא מתגייסים לצהל, יש להם יתרון על שחקן שכן הולך לצהל. אבל רוב השחקנים המצוענים הולכים להפעיל ממטרה איזה שעה בחודש, וזה לא באמת מפריע להם. במקרה שלי, אני אומר לך שבזכות הצבא, נהייתי שחקן בליגת העל. כי אם הייתי ממשיך בקריירה של הכדורגל, לא הייתי מקבל את העצמו, את החוסן המנטלי, את הלא להישבר, את ההתמדה. לא היה לי את זה לפני. היה במידה מועטה, שאתה הולך לצבא, אתה מקבל את זה מכפילים לך את, את היכולות האלה. ואם הייתי...
היית עושה את זה עוד פעם?
איזה שאלה. זו ההחלטה הכי טובה שעשיתי, ההחלטה הכי טובה והכי נכונה שעשיתי בחיים שלי. ואני אומר לך את זה, בלב שלם אני אומר לך, אתה מחזיר אותי אחורה עוד פעם, גיל 18 וחצי, אותו דבר אני עושה באותו מקום גם.
אבל אתה אומר שקצת איבדת מה, אתה יודע, מהטכניקה שלך, מהחדות שלך.
נכון.
ואתה לא יודע איפה יכולת להיות אם, נגיד, ולא היית עושה את זה.
אתה צודק, אבל אני בקריירה, אני שהגענו לליגת העל, ככה קצת, אני קצת קופץ קדימה, שהגענו לליגת העל בעונה הראשונה אצל ניסו אביטן, 15-16 משחקים, לא שיחקתי דקה. ומתוך ה-16-15 משחקים האלה, גם חצי, מטר, 3/4 מהם לא הייתי בסגל. מנשה זלקה שלפני הצבא, הוא אומר, זה לא בשבילי. מה אני צריך את זה? יש לי בליגה הלאומית, ללכת לקחת כסף, לשחק בקבוצה וליהנות, והכל בסדר. ככה, הכי קל, להרים ידיים. וזה לא מה שלימדו אותי בצבא. אותי לימדו להישאר, להתמיד, להיות חזק בראש, לא להישבר מנטלית. אין דבר כזה להישבר מנטלית. אין דבר כזה להישבר מנטלית, ולא נשברתי. ובאותה עונה עשינו פלייאוף עליון, ובחצי השני של העונה הייתי שחקן הרכב ראשון אצל ניסו אביטן, ובסוף העונה, אותו העונה, עשינו פלייאוף עליון, והדלקתי מסוע גם.
תשמע, זה מה שעשית, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, על היכולת שלך ועל מה שאתה עושה בהפועל חדרה, אבל ברגע שאתה, כמו שאמרת, סוג של ניבול לך עתיד במחלקת הנוער של הפועל חדרה, החלטת להתגייס לצהל, מה המשפחה אומרים, אתה יודע, כשאתה לוקח החלטה כזאת, יש רגשות מעורבים?
קודם כל, אף אמא לא אוהבת שהילד שלה הולך לקרבי, זה בטוח, אף הורה, ואמא שלי לא כל כך אהבה את זה, כי עוד פעם, הילד הכי קטן הולך לצבא, והולך לקרבי, זה... כולם רוצים את הילד שלהם קרוב אליהם, אין מה לעשות. אבל יש החלטות שאין מה לעשות, יש דברים שהם לפני כדורגל ולפני ספורט, וכל הדברים האלה, הכל בסדר, הפך חשוב, כן, פרנסה לעתיד, אין ספק. אני גם מבין את אלה שבגיל 18 ממשיכים לשחק כדורגל, כי הם חושבים על עצמם ועל הפרנסה. אני חשבתי אני חושב שזה לא נכון. כששואלים אותי, אני אומר ללכת לצבא, ועשיתי בדיוק מה שאני רוצה, בשביל להגן על העם שלי, על המולדת שלי. ללכת ולהיות כמו האחים הגדולים שלי שהיו בקרבי, והאח שהיה בדובדבן, והחלום היה להיות כמוהו, ברוך השם, עשיתי, אני ניצלתי גם את הצבא במרכאות, תרמתי את שלי לחברה, ואני עושה גם מילואים, וגם את הכדורגל, אתה רואה?
שמדהים.
אפשר לשלב את שניהם.
מנשה, כשחזרת ב-2012-2013, שחק כדורגל, היו לך בעיות עם הנהלת חדרה, מה קרה שם בדיוק?
אני שאחרי שנתיים, אני חושב, זו הייתה הנהלה קודמת. זה לא אורן גולן והנהלה הנוכחית. רציתי קצת להתקדם, ללכת לשחק בליגה לאומית, ולא אפשרו. ואמרו, שישלמו עליך $100,000, כל מיני סכומים דמיוניים בשביל להוריד אותי מזה. ולא אהבתי את הרעיון הזה. ואני בן אדם מאוד עקשן, ואני לא אוהב שככה קופים עליי דברים, אז הלכתי עם זה עד הסוף, והלכתי לבוררות, והבורר החליט מה שהחליט, ועזבתי את הפועל חדרה, ורציתי שנה לא שחקתי כדורגל, כי אסרו עליי, כי אתה בהליך בוררות, ובסוף עברתי לאולגה, ואחרי שבועיים גם הפקדתי גול נגד הפועל חדרה בדרבי, וגם לא חגגתי, כי עוד פעם זה המועדון שגדלתי בו,
אבל ברוך השם הכל הסתדר בסוף. המשחק הזה שודר, אתה יודע, שרק קהל.
לא.
אתה יודע, בדרך כלל לא חוגגים לו המצלמות. אבל שמע, הגעת עד למכבי צור שלום.
זה נכון, זה נכון.
איך זה קורה שאתה מגיע למכבי צור שלום, ועוד פעם, עם הרוח, אתה יודע, הלוחמי, אתה יודע, הרוח החייתית שבך, אתה חוזר לפועל חדרה, איך זה קרה? אורן גולן?
לא, לא. אורן גולן זה היה עונה אחרי זה היה. הייתי בצור שלום, ובחצי השני של... הייתי באולגה חצי עונה, ואז עברתי לצור שלום. אגב, מקום מדהים. אנשים מדהימים.
אנחנו גדלנו שם.
יגאל קסלסי ודאטו וכל החבר'ה שם. אנשים וויטלי, אנשים מדהימים, ותומס זריאל, אנשים...
גדלנו במועדון הזה, באמת אנשים
מדהימים. אחלה אנשים, אנשים, לב ענק. וגם שם באנו במצב שהקבוצה הייתה כבר 10 נקודות מהישארות, ו... עשינו מקום שביעי שם, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, הרבה שנים אחורה, עשינו עונה יפה, ועונה אחרי זה חזרתי לפועל חדרה.
באותה עונה שחזרת לפועל חדרה, אנחנו בודקים בהתאחדות, ושבעה שחקנים, יוצאי העדה האתיופית, משחקים בחדרה בקבוצה הזאת. ביניהם זנה, אלי זנה,
יעקב הבבא,
יעקב הבבא,
אמיר תמניו,
ויעקב הבבא דרך אגב, בלם מדהים, אני לא יודע איפה הוא משחק היום.
בריינה.
זה כאילו טירוף, אבל זה כאילו הנקודה שאני רוצה לגעת בה. שחקנים מוכשרים ככל שיהיו, מנשה זלקה היחידי שנשאר במועדון.
אמרתי לך, לא להישבר מנטלית. זה הכל בחיים. עזוב כדורגל. זה הכל בחיים. וכשיש קשיים ורגעים פחות טובים, ומאמן שיותר אוהב אותך ופחות אוהב אותך, ואתה לא מסתדר, ופתאום מקצועית לא מתחבר לך, ואתה יושב בחוץ כמה משחקים, ואתה מחליט להרים ידיים, או ללכת למקום אחר בשביל לשחק. זה קל לעשות את הדברים האלה. ללכת ולרדת ליגה, או ללכת לקבוצה אחרת שהיא נניח פחות טובה, או דברים כאלה, אבל אני לא מדבר ספציפית על האנשים האלה, אני מדבר בכלל בכללי. זה הכי קל, זה הדברים הכי פשוט, זה לבוא ולהרים ידיים. לא בנוי, לא קורצתי מהחומר.
זה מה שהיה שונה ממך בשחקנים האלה?
אני לא חושב, לא לכולם, כי רוב השחקנים האלה שחקו איתנו בליגה א', ובליגה לאומית, אני ויעקב הבבא ואלעזן היינו, הם לא המשיכו. אבל עוד מה, יש כאלה מתאימים מקצועית יותר, מתאימים מקצועית פחות, אבל אני אומר, הרוח בכללי, זה מה שקורה לידה שלנו, שהמון המון המון שחקנים מגיעים לליגה לאומית, ופתאום אומרים להם, שמה, הוא היה רגיל עוד כוכב כל החיים.
זה אופי או שאפשר לעבוד על זה?
רק אופי.
או שאפשר לעבוד על זה?
אפשר וצריך לעבוד על זה. ובשביל זה אני עושה את ההרצאות שלי, ובשביל זה אני גם הולך ומדבר עם האנשים, כי זה מה שחשוב. כי לבוא ולהסביר לילד כל החיים שלו הוא היה כוכב, יש לנו גם שחקנים כאלה, הייתי בהפועל חדרה עכשיו שניים, ליאב פרדה ואוואג'ו אספה, אוואג'ו שבא מחיפה גם, אבל מסביר להם, אתם לא צחקו עכשיו, זה לא יקרה בזמן הקרוב, אבל מה אתם רוצים ללכת לליגה, אחי כאן, לכו לליגה, לקחו פי שלוש כסף, אבל זה לא חוכמה, חוכמה זה לחכות, לעבוד קשה, לא להישבר, ושאתה מקבל את ההזדמנות, לחבק אותה בשתי ידיים, ולהתאבד עליה.
כמה זמן הם איתך? כמה זמן הם איתך?
כמה חודשים.
כן, אתה רואה את התהליך?
בעת, איזה שאלה.
מסופגים את הדברים שאתה אומר?
ברור, אני רואה אתמול לכם משחק, אני ראיתי, הסתכלתי עליהם בכוונה. אני תמיד מסתכל על אחרי שאנחנו מנצחים משחקים, חוגגים, הכל טוב, אתה לא מנהלכים מסתכל על אלה שלא שיחקו. לראות איך הם מגיבים. זה היופי. כי כשהוא מגיב בשמחה, והוא בא לאימון למחרת, והוא מתאבד באימון, המאמן רואה הכל. ואז שהוא מקבל את ההזדמנות שלו, הוא מקבל אותה כי מגיע לו, ושהוא לוקח אותה, אף אחד לא ייגע בו. כשיקח אותה וישחק, אבל הוא צריך להיות מוכן לזה. איך הוא מוכן לזה אם הוא כל היום עם הראש למטה, והוא לא רוצה להתאמן, והוא עושה טובה, הוא עושה דווקא מאמן, זה מה שקורה לידה שלנו, זה הכי כואב לי. בגלל זה הרבה אנשים מתפספסים ויורדים, למה הם יורדים מהר מאוד לליגה א'? בגלל הדברים האלה. וזה כואב. לא צריך לוותר כל כך מהר. לרדת תמיד אפשר. להגיע לליגה תעל, להתאמן, או להגיע לליגה לאומית, זה לא פשוט. אנשים חושבים שזה בא ככה בקלות. עכשיו אנחנו רואים הרבה אתיופים, הרבה מהידע שלנו, כי יש יותר חשיפה ויש יותר זה, והם משתלבים יותר בחברה, עם החברה הישראלית, הכלל ישראלית, המזרחית, הצברית והשכנזית, הם מתחברים יותר, יותר קל להם לעלות. אבל כל מה שהיינו סגורים בתוך הכוכים שלנו, היה קשה, כי כל אחד היה מושך לכיוון שלו.
תראה איזה יופי. כמה דברים חשובים
הזה. מדהים. קודם כל, העשייה שלך, באמת, כמו שאתה אומר, על כל מה שקשור בחברה, הקהילה האתיופית, ההרצאות שאתה עושה, זה דבר מדהים. אבל בוא נתעסק רק במה שאתה אומר פה. תראה כמה מזל יש לילדים האלה שיש להם את מנשה זלקה, את הדמות הזאת ש... אתה יודע, אנחנו כשהיינו משחקים כדורגל, לרובנו לא הייתה את הדמות הבית הזאת שתלווה אותנו, שתיתן לנו את העצות, את הטיפים הקטנים והנכונים האלה. וכשיש לך דמות כמו מנשה זלקה, ועמי התגה שהוביל את אביב אברהם כשעלה לנוער, אתה יודע, זה דמויות שנותנות לך טיפים, שנותנות לך את הרוח הגבית הזאת של הכל בסדר. גם אם אתה לא משחק עכשיו, זה חלק מתהליך להיות שחקן כדורגל, ולא רק מלהיות שחקן כדורגל, בכל מקום בחיים שלך, יש לך תקופות פחות טובות, אתה לא מקבל את הקרדיט, וצריך לדעת להתמודד עם זה, וכל העניין, הנושא המנטלי הזה, אנחנו לא מכירים בזה מספיק, היום זה הולך ותופס תאוצה. אצלכם במועדון יש את זה? יש מאמן מנטלי, פסיכולוג ספורט?
לא, אין לנו, אין לנו, וצריך, ברור, ברור, זה עולם אחר, אבל כל מועדון גדול בארץ, בכל ברור, יש מאמן מנטלי. ובמיוחד לידה שלנו, שזה חלק הכי לא טוב בשחקנים מהידה שלנו, זה החלק הזה. כשהם מתחזקו ושנחזק אותם, וצריך עוד אנשים משפיע. אמרת פה, מי אתה גם, מי אתה גם, זה אחד שאני מעריך ומעריץ אותו. תמיד לוקח שאני אומר, דמות שהיא לשאוף להיות כמו, זה מי אתה גם. ולא עכשיו הוא אחראי בעירייה, על השכונות באזור נתניה, הוא עושה דברים מדהימים. לא יודע אם אתם עוקבים אחר בפייסבוק וזה, הוא עושה דברים מדהימים, וזה איש ראוי. איש אנשים צריכים לצאת אליו עיניים, ולנסות להיות כמוהו. וצריך עוד מי אתה גם. צריך עוד אנשים כאלה, עוד אנשים שישפיעו.
אתה יודע, אנחנו חס וחלילה, טפו טפו, לא רוצים לקרוא לך לפרישה, אבל כשאתה, אני רואה אותך בעזרת השם עוד 5-6-7 שנים פורש, אתה עמי התגה. כאילו, זה סוג של אותו אדם, עם אותם דפוסי התנהגות, אותו...
מנטורינג.
כן, דחיפה מנטלית לקהילה האתיופית, אוהבים ודוחפים בכל נושא קהילתי.
משקבים דומים.
חד משמעית, אני רואה אצלך, אני מכיר את תגה באופן אישי, אנחנו עובדים באחד בעיריית נתניה שם, והוא עושה המון דברים כמו שאמרת, והלוואי שיהיו עוד כמוך, כשחקן פעיל, וזאת השם בעתיד שתפרוש, וכמו מהתגה עושים עשייה מדהימה לקהילה. ואני רוצה לגעת בעוד חלק בקריירה שלך. הרבה מאוד פעמים סוג של, אמרו, סוג של הקיצות כאלה, של מנשה זלקה לא, לא מתאים לרמות האלה, של ליגת העל, סוג של, אתה יודע, מנסים להפריש אותך או להוריד אותך, במיוחד שיש אנשים, רז זהבי נגיד לדוגמה, הוא מת עליך. אבל אני זוכר כמה אמירות שלו פעם של מנשה זלקה לא מתאים לליגת העל.
שעשרות כאלה. עשרות כאלה של אנשים ועשרות אמירות של, של רז זהבי. זה בסדר.
יחסי אהבה סינה יש לכם.
לא, 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 תמיד אהבה. אני לא, אני כל עוד זה ביקור. אני אמרתי, גם דיברתי עם חבר, סולומון דניאל, אני תמיד אומר לו, כל עוד הביקורת היא ביקורת מקצועית, אני בחיים לא מתייחס לשום דבר. לא מעניין אותי, הכל בסדר. תגיד דברים טובים, דברים רעים, זה לא ישנה את הגישה שלי לבן אדם. אם רז זהבי חושב שאני שחקן חלש, והוא יעבור אליי וידבר איתי ויגיד לי מה נשמע, אוקיי, אני אגיב לו, הכל בסדר.
יש לך את המקום הזה של, את הרצון להוכיח כשאומרים אמירות כאלה?
זה שאלה, זה מה שמניע אותי, זה גם מה שמניע את הפועל חדרה, זה היופי. זה כמה פעמים אמרו שאני לא מתאים, אמרו שאני לא מתאים לליגה לאומית, לא רוצה לא, עשו לי טובה במרכאות במועדון הפועל חדרה, ששחק בליגה לאומית, אמרו לי, שמע, הייתי עובד בתור, היית הרבה בית חולים בליל יפה, בליגה לאומית אני מדבר איתך. ואמרו לי, שמע, שמור על העבודה שלך, כי אתה לא בטוח מתאים לליגה לאומית. ועבדתי בבית חולים בליל יפה בתור סניטר, תשמע מה אני אומר לך. ושחקתי בהפועל חדרה. למה? כי אמרו לי, שמע, מנה, שאתה לא תחזיק בהפועל חדרה, אבל חבל שתפסס את הוותק שלך בליל יפה. אמרתי לה, כן, אני אומר לך אמיתי, כן. עכשיו אמרתי להם, אין בעיה, הכל בסדר, ובהתחלה לא שיחקתי, ואז נתנו לי לשחק, ולאט לאט הפכתי להיות בורג מרכזי, ובאותה עונה גם בטעות, עלינו ליגה. פתאום זה, מי זה הסניטר הזה, שפתאום גם עובד בבית חולים, לא עושה משמרות וגם עולה ליגה.
לא יאמן.
אתה מבין? אז גם עכשיו, אותו דבר גם היה בליגת העל, עלינו, אמרו לי, שמע, מן, יש לך בליגה לאומית, כאילו, מה אתה צריך עכשיו? אתה לא, ליגת העל זה זרים, זה לא בשבילך. אמרתי להם, בסדר, כמו שהוכחתי לכם בליגה לאומית, אני הוכחתי גם בליגת העל. והם היו מאוד סקפטיים. ושלא שיחקתי בהתחלה, כמו שאמרתי לכם בתחילת הפודקאסט, אז הם אמרו לי, שמע, יש הרבה הצעות, אתה יכול ללכת ולעשות כסף. ואני אומר להם, אני מחכה. שנה אחת אני מקדיש מהחיים שלי בשביל הכדורגל, לראות מה אני מסוגל. וקדשתי, ולא ויתרתי. ברוך השם, אני פה.
ברוך השם,
והרבה אנשים ממשיכים לדבר, ברוך השם, שידברו כמה שיותר, זה בסדר.
אני רוצה להבין נקודה אחת. אתה אומר לי פה שאם אתה לא שחקן כדורגל היום, אני מארח אותך פה עם חלוק. זה העניין, כי אנחנו גם מארחים, אתה יודע, לא רק זה, גם שחקני עבר, כאלה שפורשים, זה. אתה עם חלוק עכשיו.
אתה רואה, אותי כבר עם תואר ראשון.
עם תואר ראשון.
כן. אתה תראה אותי עוד מעט, עוד חצי שנה עם תואר ראשון.
אתה לומד עכשיו גם, נכון?
כן, מסיים. עכשיו יש לי, אתה מתחיל שנה שלישית, שנה האחרונה, חינוך חברה בספורט, בקריית אונו.
ואיך הולך שם?
הולך מצוין, ואני גם מפה קורא לכל השחקני כדורגל במיוחד, ולכל שאר האנשים כמובן, ללכת ולימוד במיוחד לחבר'ה מהידע שלנו.
ברור.
אם אתה רוצה להשפיע, אתה לא יכול להשפיע בלי השכלה. וללכת לאקדמיה ולמכללה ולאוניברסיטאות ולהוציא תואר ראשון, ולא לפחד לכוון גם לתואר שני, זה הכל בסדר, זה לא מילה גסה. אנחנו שווים בני שווים, וזה מה שצריך להנחיל. ואם באמת רוצים להשפיע ולהרים את הידע עוד רמה, שתיים למעלה, בשביל להשפיע ולפתור גזענות ולפתור דברים מכוערים אחרים, זה רק עם השכלה. כי כשיש השכלה אתה יכול להיכנס למקומות, שאתה באמת יכול להשפיע, ובלי השכלה אתה יכול להיכנס לשם.
זה פותח דלתות.
פותח ים דלתות, וככה צריך להיות.
מנשה, הדלקת המסעות, כמה זה היה חלק משמעותי בחיים שלך? אתה שחקן הפעיל הראשון שזכה להדליק מסועה ביום העצמאות, וכמה ההורים שלך היו גאים באותו יום?
וואו, זה הרגע הכי מרגש שהיה לי בחיים. הכי מרגש, זו הזכות הכי גדולה שיש לאזרח במדינה, שהמדינה יכולה להוקיר אותו ולהעניק לו, זה להדליק מסועה.
איפה היית בדיוק כשיהודיעו לך שאתה...
את האמת, היה לנו משחק, היה לנו יום ראשון משחק נגד בני יהודה. ומוצא שבת, שולחים לנו נקובי בוואטסאפ, איציק טפירו, עוד מעט הודעה דרמטית בשער השבת, אז היה שער השבת, גם היום נראה לי. מוצא שבת היה שער השבת, הודעה דרמטית, צריכים להבטחו את ערוץ 55, ערוץ הספורט. ורז זהבי מודיע, דיה חמה, בנה שזלקה מציא מסועה בהר הרצל, הוא נבחר, הוא זה. אני חשבתי שהוא, אני חשבתי, אני מכיר את רז המון שנים. ואני חשבתי שהוא, אתה יודע, צוחק, אתה יודע. כן. עוד אחד מהקוריוזים, אבל לא מתאימים שלו. ותוך 10 דקות, כבר מבוש של טלפונים, והודעות, ואתה מבין שמשהו קורה פה. ורק אחרי כמה ימים התקשרה אליי, אז הייתה שרה מירי רגב, והודיעה לי שנבחרתי, הייתי בדיוק בחזרה מתל אביב לכיוון חדרה, אני לא צריכתי לדבר בכלל בשיחה, אם יש את ההקלטה של השיחה, אם יש לה, אני בטוח תפרסם, לא צריך, בקושי צריכתי לדבר, זה משהו, משהו
עדיף. הקשורת בשיא.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אתה יודע, בתוך כל היופי הזה שאתה, אתה יודע, מנשה זלקה, שחקן הפועל חדרה, לוחם, יוצא ידי האתיופית, מדליק משואה ביום העצמאות, באותה שנה אנחנו גם חווים ונתקלים בגזענות יוצא דופן, כלפי העדה, הקהילה האתיופית, יהודה ביאדגה, סלומון טקה באותה שנה. אתה יודע, זה כאילו, אין איזה תחושה שהם בוואלה מסתלבטים עלינו?
זה לא תחושה שהם מסתלבטים עלינו, זה המציאות, זה הכי כואב. זה הכי כואב, וזה גזענות מרגיזה. ואנשים, ויש לי גם חברים כאלה, חברים ישראלים, לבנים, שאני אומר להם שיש גזענות, אומרים לי, זה לא יכול, לא יכול להיות. אומרים לי, לא יכול להיות ששוטר בא סתם לבן אדם ויורד עליו במכות. ואני אומר לו, זה המציאות. יש מקרים, לא כל השוטרים. עוד פעם, לא צריך להכליל, זה לא כולם, אבל יש המון מקרים. וזה לא יכול להיות, וכל ה-SMS'ים שהיה במשטרת קריית מלאכי, אתם זוכרים? כן. שאמרו, איך פיצצנו אותו, איך הרבצנו לו, איך פירקנו אותו, איך גררנו אותו. אוי, זה דברים מזויים. וזה דברים שלא אמורים להיות במדינה מתוקנת בשנת 2021.
וכשאתה זוכר, כשאתה זוכר בהוקרה הזאת, ומצד שני אתה רואה את, את המקרה הלימוד שקורים, מה אתה? אתה מעורב ברגשות שלך?
לא, לא, לא מעורב. אני עומד מאחורי הידה שלי. איזה שאלה, מה זה? אנחנו, שמה, היה, קודם כל שלא היה. אנחנו עם אחד. אנחנו עם היהודי, עם שיש שנים, כל החיים, כל השנים, סבלנו מרדיפה ומגזענות ומאנטישמיות. רק בגלל שאנחנו יהודים. וזה קרה באתיופיה, אצל ההורים שלנו, וזה קרה. פשוט חלק הרבה מהקהל לא מכיר, מהציבור הישראלי לא מכיר, כי פחות מדברים על זה בבתי ספר ובהיסטוריה. מדברים על ספרד, שואה, ברור, כמובן שזה אין מה להשוות, חס ושלום, לא משווה, כן? אבל גם באתיופים סבלו מאנטישמיות באתיופיה, וסבלו באוקראינה, כל מקומות סבלנו. סבלנו, ואתה בא לפה, ועושים לך בדיוק את אותה סלקציה, את אותו ההתנכלות, כלפי ציבור מסוים, אדם מסוימת בגלל צבע אור. זה דברים שלא יכולים להיות. זה לא יכולים לקרות. ואני כתבתי על זה פוסט חריף, ופוסט, אגב, הפוסט הזה שכתבתי על יהודה ביאדגה, עם עשרות אלפי שיתופים ולייקים ותגובות, חבל על הזמן. ויצאתי, ואני לא מפחד להגיד הדעה שלי. אני כל מה שקשור לגזענות, אפס סבלנות.
אתה יודע, זה רגע.
לא מעניין אותי שום דבר, אני, סליחה, לא מעניין אותי שום דבר. אני, סנטימטר של גזענות, אני שומע מישהו מדבר, אני יוצא עליו, אני יוצא נגדו במאת האחוז, כי אני לא, לא בגלל שאני שחקן כדורגל, דווקא בגלל שאני שחקן כדורגל, אני מתבטא בנושאים האלה. ולנצל את המעמד הזה, לא לרע, לדברים טובים, כדי לתקן, לא בשביל חס ושלום, ללכת ולהשפיל בן אדם על איזה משהו. הפוך, כדי לתקן.
תראה, מנשה, אתה רואה, ספורט זה תחום הכי מתוקשר שיש, ולכם הספורטאים יש מנוף אדיר, אתה יודע, להשתמש בו, וכדי למגר את הגזענות. לצערנו, אנחנו שומעים מעט קולות. אתה חושב שחסרים עוד קולות בעדה שהם ספורטאים?
באותה השנה, במקרה יהודה ביאדגה, כן היו קולות שהושמעו דרך אגב מכדורגלנים, מספורטאים. כן, גדי קינדה, אני חושב שגם סולומון דניאל העלה פוסט. הרבה ספורטאים מוכרים העלו פוסטים באותה תקופה. אני בטוח שזה לא מספיק, וגם אתה תבוא ותגיד, זה חסר לך שלא, שזה לא מספיק. לא מספיק ספורטאים
יוצא. אני שואל שאלה אחרת. כן. מה עם הספורטאים שהם לא אתיופים?
זה שאלה אחרת לגמרי, אבל אתה יודע, זה כל אחד
אבל, אבל כן, אבל זה אותם, שמע, עד שזה לא מגיע אליהם, עד שזה לא יגיע אליהם, הם לא ידברו. אבל
אני חושב גם,
אבל בגלל שזה נוגע באתיופים, אז כאילו אנשים אחרים מפחדים ולבוא ולהביע תמיכה בגלוי, בגלל אז כל הבלגן שהיה, שמע, והיו הפגנות, פה היו הפגנות הם יצאו מפרופורציה.
היו כמה?
נפגעו, פגעו באזרחים חפים מפשע שלא קשורים בכלל, ולא אהבתי את זה בכלל, וזה לא היה צריך להיות, וגיניתי איזה, אוי ואבוי.
אוי ואבוי.
לא צריך, אנשים גם מהידע שלנו, שרפו מדים, אנחנו לא עושים מילואים, גיניתי איזה, אוי ואבוי, לשמוע דבר כזה מהידע שלנו, אין דבר כזה. אנחנו כן לא עושים צבא, ועושים מילואים, וכמו שצריך, ככה כולם צריכים להיות. זה לא קשור, ההפגנה היא נגד המשטרה, מה קשור?
תראה, מנה שנגעת בשחקנים הישראלים, שהם לא באים ויוצאים נגד זה, נכון? אבל אני אומר, כאילו, אם נגיד הם יהיו באירופה, והם ירגישו את הגזענות האלה, את הגזענות הזאת, אולי הם ירגישו את זה, מה שאנחנו מרגישים פה, אתה חושב? כי הם לא מרגישים את זה.
הם לא מרגישים, אבל שמע...
לא שאני מאחל, כן.
לא, ברור שלא, חס ושלום. אבל אין היום שחקן שהוא לא קשור איכשהו למישהו איתיופי. אין דבר כזה. כל קבוצה בשכונה, בבית ספר שהוא למד, בלימודים, הוא שמע סיפורים. שמע סיפורים. עוד פעם,
כל אחד יש את החבר האתיופי.
אבל כן, תמיד יש, תמיד. כל פעם שאתה מדבר עם איזה מישהו ישראלי, אומר לך, הלאה, גם יש לי חבר איתיופי.
לאוז יש גם ככה. המפיק שלנו. תראה מה זה, כל האולפן שחורים.
כן, אבל מפחדים, כמו במקרה שהיה במלחמה האחרונה שרשמתי מה שרשמתי, ואנשים פחדו לבוא ולהביע דעה. פחדו, מפחדים. אני לא מביא למה, אבל הם מפחדים. אין מה לפחד, תביע את הדעה שלך כמו שצריך, הכל בסדר.
רוצה לשאול אותו קצת על אברה מנגיסטו? כי אתה באמת, אתה אחד האנשים ש... הכי משפיעים בנושא הזה, והכי אומרים את כל העם, ולובש כמעט בכל הזדמנות אפשרית את החולצה של אברה מנגיסטו, ומעלה מודעות בנושא הזה. כמה זה חשוב לך באופן אישי, הנושא הזה?
גם המגנים שהוצאתי עכשיו, עם החולצה של אברה עדיין חי. הנושא מאוד חשוב, אבל הוא לא מתוקשר. והסיבה שזה לא מתוקשר, להבדל אלף אלפי הבדלות, מה שהיה עם גלעד שליט, כי הוא חייל והוא אזרח, אני מבין את השוני שאנשים מנסים להכניס בשני המקרים, אבל אני חושב שאם זה היה אזרח אחר, יכול להיות שהסיקור היה קצת יותר גבוה, כי הוא, אין מה לעשות, הוא בא ממשפחה שאין לה את היכולות הכלכליות והקשרים התקשורתיים בשביל לסחוף שכל יום ידברו על זה. גם אתה שומע על זה, על המקרה, על אברה מנגיסטו, ואני אומר לכם, כל בן אדם שלישי שהוא לא אתיופי, תשאל אותו על מי זה אברה מנגיסטו, בכלל לא יודע.
עד היום.
לא יודע, אני אומר לך, אני באתי עם החולצה לפול חדרה, באתי עם החולצה לאחד המשחקים, בפעם הראשונה באתי עם החולצה של אברה מנגיסטו, אנשים אמרו לי, מה זה? מי זה הבן אדם הזה? לא ידעו בכלל, לא ידעו מהמקרה. כי המקרה לא מסוכר, זה לא מתוקשר כמו שצריך. ואנחנו מתפקידנו, אנשים שהם משפיעים בעדה שלנו, כל פעם לעלות את המודעות באיזה פוסט, ובתמונה באינסטגרם, עלה עם החולצה, וספירת הימים, שהוא נמצא בשבי של המרצחים האלה. זה החובה שלנו, שלנו, אבל לא רק שלנו, זה חובה של כולם.
כל המדינה.
של כל המדינה, כי הוא אזרח שלנו, כמונו.
לי יש רק טענה, נעלן, שלום לכולם, אחלה פרק, אחי הטעה, פשוט מרתק, אין מילים. תסתכלו מהצד, ממש לידכם בשולחן הקטן, יוני, תראה. אתה יכול להרים את זה לשולחן. זה לבחירה שכל מי שעושה פה שידור, יכול לשים את זה על השולחן, בזמן השידור.
זה צריך להיות לפני שאנחנו בכלל הגענו.
אבל אני נותן לאנשים לבחור.
אורון שאול, אדר גולדין.
מדהים, מדהים, איזה תשובה יפה. זה, סיימנו את הנושא הזה, שאנחנו את זה על השולחן.
כמו שצריך.
אבל אנחנו מדברים פה על המעורבות התקשורתית שלך, ועל כמה אתה מעורב בתקשורת החברתית. ואתה גם מגיב בנושאים שלא קשורים לקהילה האתיופית. לדוגמה, מונס דאבו. כשהיה את המקרה של הר הבית, אתה באת והעלית ציוץ של... הר הבית בעדנו. ומאיפה זה בציוץ הזה?
אני יהודי גאה, יהודי ישראלי ממוצא אתיופי. ואני גאה בעם שלי, גאה במדינה שלי. והר הבית בעדנו לא אני אמרתי, זה מוטה גור אמר. וזה בתכלס שלנו. וככה אני חושב, ואני אומר מה שאני חושב. כי גם אני פחות אוהב להיכנס לנושא הזה, אבל אני אדבר, כי אני עוד פעם לא מתחמק משהו דבר, אני תמיד אומר הכל, אני לא מפחד מכלום, ואני איש, אני חושב שאני איש אמיתי ואיש ישר, והפוסט שלו היה לא במקום בכלל, מה שהוא אמר, במיוחד שאנחנו היינו בתקופת מלחמה וכל פוגרומים שהיו פה בתוך הערים המעורבות והלא מעורבות, במיוחד, זה לא היה במקום, וחשבתי שהיה צריך להגיב, והגבתי כמו שהגבתי, ואני לא מתחרט.
ולא היה חשש לעמוד מול השחקנים הערבים שמשחקים איתך באותה קבוצה, כי יש שחקנים, והקונפליקט הזה והבלגן שזה יכול ליצור בתוך החדר הלבשה, זה משהו שאתה צריך לחשוב עליו.
לא, אני, קודם כל אני חשבתי על זה, אבל זה לא קשור. אין פה שום אלמנט של גזענות או משהו נגד הערבים. לא אמרתי שום דבר שהוא גזעני. אז לכן לא אמורה להיות גם בעיה. אמרתי משהו שזה עובדה גמורה.
כן, אבל זה חד משמעית הצית את ה...
הכל בסדר גמור, בסדר גמור. אם ל-X מותר להגיד משהו, גם Y יכול להגיד משהו. חד משמעית. הוא אמר, ואני אמרתי.
ממנה שלא חושש להביע את הדעה שלו.
איך אגב, אנחנו מתים על זה, אני כאילו, אני מת על זה, אני פשוט רואה שאול שאלות
ש... אני רוצה, אני יודע, אני מנסה להבין מה עומד מאחורי זה. כן. הכל בסדר, מה שעומד מאחורי זה, גאווה לאומית. יהודי גאה, ואומר מה שאני אומר. אני לא אמרתי שאנקרה בידינו. אמרתי, הר הבית, שזה המקום הכי קדוש לעם היהודי. אני לא מבין כאילו מה, למרות שאמר פה ראש הממשלה החליפי שלנו, שהמקום החשוב לעם היהודי זה הכותל, זה נובע או מבורות, או אני לא יודע ממה. המקום הכי חשוב לנו זה הר הבית. שלא יהיה ספק.
כן, חד משמעית.
לפני זה אנחנו מתפללים.
אפשר להבין, אתה יודע, מה שהוא אמר, שחקן ש... אתה יודע, התגייס לקרבי, שחקן שיש לו, יכול להיות לו קריירה. זה מובן.
כן, ברור. יש לו אהבת הארץ, אני חושב, מכל כדורגלן אחר.
כולנו אוהבים את המדינה אותו דבר.
מה המטרות להמשך?
המטרות להמשך, בעזרת השם, בחיים הפרטיים להתחתן, שנה הבאה,
בעזרת השם.
בעזרת השם. לעשות עונה להישאר בליגה עם הפועל חדרה ולסיים את התואר. זה המטרות לשנה הקרובה.
מנשה, אתה יודע, אתה משמע את קולך ברשתות החברתיות, אתה גם מבצע הרצאות לנוער, על איזה נושאים בדיוק אתה מדבר איתם, אפשר לדעת?
בטח, זה שאלה.
ותפרט לנו קצת על מה שאתה לומד, התואר עכשיו שאתה לומד.
קודם כל, אני לומד חינוך, חברה וספורט, זה שילוב של, אתה יודע, עוד פעם, של מה שאמרתי, זה מקצוע קצת, אתה יכול לעשות הסבל להוראה, והסבל לעוד כמון כל מיני דברים. המחשבה היא גם לעשות את התואר השני, אז ככה, עוד, ככה אתה יודע, עוד מוקדם. ובהרצאות, עושה הרצאות לבני נוער, במיוחד לנוער בסיכון אגב. במיוחד אני מנסה להקפיד לגשת דווקא אליהם.
איזה נושאים, איך אתה מעניין אותם?
בגלל שאני מדבר עם בני נוער בגירי, אני לא מדבר עם ידי בני 10, 12, אני מדבר עם אנשים בני 16, 17, שהם לקראת גיוס. עכשיו, צבא, לא יודע, אנשים לא מבינים. צבא, לבן אדם שהוא בנוער בסיכון, בן אדם שגדל בשכבות חלשות, בן אדם שלא עלינו, אנחנו מכירים, עוד מעט גדלנו במקומות, שהם יושבים וכל היום שותים בירות ועושים טובה שהם עובדים ונשרו מבית ספר, ואין להם, בכיוון הזה הם לא מגיעים לשום מקום, לא יכולים להגיע לשום מקום. בהרצאות שאני מדבר, זה לאנשים האלה שילחו לצבא, כי בצבא, עזוב מה אתה נותן למדינה, עזוב, בוא נסתכל על זה הפוך, מה אתה יכול לקבל מהמדינה? זה מה שחשוב, מה שאתה יכול לקבל מהצבא. בצבא אתה מקבל משמעת, אתה מקבל ערכים, אתה מכיר אנשים אחרים, חברות, ראות, עבודת צוות, זה דברים שאתה ביום יום שתסתכל, תחשוב על עצמך, אתה בגיל 15, מי חשב על דברים כאלה? כשאתה מגיע לצבא, כשאתה מקבל לזה, אתה יוצא בגיל 21-22, אתה יוצא עם ארגז כלים כזה גדול, שקל לך להתמודד בחיים. עכשיו, קשיים שהיית יכול ליפול בהם, שאתה בגיל, שמישהו אחר שלא היה בקרבי, לא, מישהו אחר שלא, אותו גיל, אבל לא היה בקרבי, אתה תראו אותו יושב, מתעסק בדברים שלא צריך להתעסק, ונמצא בקיוסקים וכאלה, ואתה בגיל 23 כבר הולך ללמוד. כי למה? כי כל החברים שלך בצוות הולכים ללמוד, אז מה אני אלך חס ושלום, בלי לזלזל, בלי לזלזל, חס ושלום. ההורים שלי, כל החיים שלהם עבדו בעבודות כפיים. ועבדו קשה בשביל להביא, בכוונה אני מדבר, מה אתה מעדיף, איך להיות עובד מפעל חס ושלום בלי לזלזל, לא בא לי בשביל 6,000-7,000 שקל, או ללכת וללמוד ולעשות את עצמך עתיד טוב, לך ולילדים שלך ולמשפחה שלך, על זה צריך לחשוב, אבל זה עובר דרך הצבא, כי בצבא, הצבא יכול לשקם אותך, כשאתה מגיע לצבא, כולם נהיים אותו דבר, לא משנה מעמד עשיר, אני הייתי עם אנשים שבאו מסביון, ואנשים שבאו ממעמד גבוה ויותר נמוך, אתה מגיע לצבא וכולם אותו גודל, אותו גובה. כולם אותו גובה, כולם עודינו למצב 2 שהמפקד אומר, זה לא משנה אם יש לך מיליון שקל להוריד שם בבנק, או 10 שקל. ושם אתה מקבל את הערכים שלך. בגלל זה אני כל פעם אומר לאנשים ללכת לצבא, במיוחד לחבר'ה בנוער בסיכון, כי זה יכול להרים להם את החיים ולהציל להם את החיים.
מדהים. שמע, אתה מדבר על הצבא ואתה יודע, על המדינה, יש בך ברק בעיניים, זה כיף להסתכל. אתה יודע, בסך הכל אנחנו מדברים איתו, ואנחנו רואים איש עם אנרגיות צי, וכל הזמן פעלתן ומדבר בתשוקה. אנחנו רוצים להגיד לך, קודם כל, תודה רבה שבאת והתראיינת. אני חייב להגיד את זה לאורחים. אני זה מעינה שהם דסקסים, מדברים בוואטסאפ כבר הרבה מאוד זמן.
כמה חודשים טובים.
וכן.
ואני אשם, כן? אני...
לא קל להביא מישהו, אתה יודע, מדליק משואה לאולפן.
ואין ראוי ממך להדליק משואה.
אין ראוי, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה, ואנחנו מאחלים לך ולפול חדרה עונה טובה, ושתתחתן בעזרת השם, ושתקים בית בישראל, וילדים. ובאמת, תודה רבה שבאת, תמשיך לייצג אותנו את הקהילה ולתרום לבני נוער. מנשה זלקה, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה.
יש לך משהו להגיד, זה הזמן.
תודה רבה לכם, באמת, על רוח, אתם עושים דבר חשוב, ותביאו אנשים חשובים שיכולים להשפיע על בני נוער. זה הכי חשוב.
כן, אתה יודע, אומרים לנו, לא רק אבשה, לא רק אבשה.
ברור, לגמרי.
אז זה פרק, זה פרק הסיום שלנו. עשינו עונה של 10 פרקים, וכל פרק וכל אורח שהיה, פשוט מילא אותנו ונתן לנו המון המון ערך. אנחנו רוצים להודיע ולהודות לכל האורחים שהגיעו, לצופים שראו אותנו במשך 10 הפרקים ובעונה הזו. אנחנו בקסטייג', אנחנו עורכים את עצמנו מחדש, מכינים לכם פרקים חדשים, עונה חדשה. אנחנו רוצים גם ברגע הזה להודות לאולפני פודקאסט סטודיו ואוז נקש מראשון לציון, שעוזר, תומך ורוח גבית בכל הדרך הזו. אז תודה רבה לך, ותודה רבה אלי, לשותף שלי לדרך.
תודה רבה יוני.
תודה, הוא מקבל ממני הרבה בראש, והוא נותן לי בראש. אנחנו נלחמים אחד בשני כדי שהדבר הזה יצא לפועל. ונתראה בעונה הבאה, אנחנו נמצאים ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק,
בטיקטוק.
אפילו בטיקטוק, יש לנו עמוד טיקטוק, ובכל פלטפורמה אפשרית של פודקאסטים. תודה רבה שצפיתם בנו, ונתראה בעונה הבאה.
תודה רבה.